אהלן, אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומנחה. ברוכים הבאים לעוד פרק במיני סדרה של שלושה פרקים קצרים שמבקשים לשפוך אור על המושג הזה שאני מפיצה במלוא התשוקה אזור הגאונות. אז נתחיל מכמה סימנים שקשורים לאזור הזה. שבעה סימנים שאתם לא באזור הגאונות שלכם, שאתם לא פועלים באזור הגאונות שלכם, או ליתר דיוק שאתם ממעטים לבקר בו, כי כולנו הבלחנו לאזור הגאונות שלנו מאז שאנחנו ילדים ועד היום. ובכל זאת, אנחנו לא חווים את ההימצאות שלנו באזור הגאונות שלנו באופן תדיר. אז מה הסימנים לזה? אחד, הגעתם למספיק הישגים בחיים שלכם, להצלחות, יש לכם קבלות, ובכל זאת, זה לא ממלא אתכם. סימן שני, יש הרבה מאוד רגעים בחיים שלכם שאתם חווים תחושה של דכדוך או תקיעות. צריך להגיד, החיים הם לא אמורים להיות כל הזמן סילן ודבש וטוטים. אנחנו כולנו חווים את מלוא מנעד הרגשות האנושיים, כולל עצבות ודכדוך. אבל אם אתם חווים הרבה רגעי דכדוך, ואם החוויה שמתלווה לזה היא תחושה של התפספסות של החיים, אז ייתכן שזה סימן לזה שאתם עוד לא מכירים את הלמה, את התכלית, את המשמעות, את הייעוד שלכם בחיים האלה. הדבר השלישי זה תחושת שיעמום מהשגרה. תחושה שכל יום נראה עוד מאותו דבר, וחוויה של חוסר התפתחות, של איזה מין תפלות, כאילו אין טעם לחיים. בשביל זה הגענו לכאן, מה בדיוק אני עושה? אולי אפילו חוויה של סזיפיות. הסימן הרביעי זה אולי כעס על עצמי, על זה שאני מפונקת, אני לא שבעת רצון, אני גרידי ואני לא יודע להכיר תודה על כל השפע שיש לי, הבעיה היא בי. אני מצביע על עצמי, ואת השלושה סימנים הקודמים אני בעצם מייחס לזה שאני לא בסדר מבחינה מנטלית, אני לא יודע לשמוח, אני לא יודעת להודות על מה שיש לי. הסימן החמישי זה שאני אפילו לא יודעת מה אני רוצה. אני יותר ויותר שומעת תכנים שקשורים בחלומות, בייעוד, בשליחות, אולי באזור הגאונות, ובכל זאת, כשאני שואלת את עצמי מה החלום שלי, אין לי מושג מהו. זה יכול לתסכל משני כיוונים. פעם אחת אני לא יודעת מה החלום שלי, ופעם שנייה אין וקום בעולם, ואנשים שלא מכירים את החלום שלהם, סופם שיגשימו חלומם של אחרים, יהיה איזה הבוס או בעל המניות, אבא או אמא או בן הזוג או בת הזוג, והחוויה השנייה שמתלווה, לאני לא יודעת מה החלום שלי, זה שאני בעצם עסוקה בלרצות או בלספק צרכים שמושתים עליי מן החוץ, וזה מספק לי חוויה של קורבנות. אני אפילו קצת כועסת על האנשים שלהם, אני מגשימה את החלום. הסימן השישי שיכול להצביע על זה שאנחנו ממעטים להימצא ולפעול באזור הגאונות שלנו, הוא כשאנחנו באוברדוינג בחיים, שהחוויה היא של ריצה מתמדת בין משימות, אני אפילו לא מספיקה לחשוב מה זה המשמעות שלי, מה אני רוצה לעשות, מה מיטיב איתי, מה לא, כיוון שרוב הזמן מה שאני עושה זה רצה, בין מה למה, בין אין ספור משימות שניחתות עליי, קצת כמו, תדמיינו מין משחק מחשב כזה, שנופלים כדורים ואתה מחזיק מין מיכל כזה, ואת כל הזמן צריך לרוץ ימינה שמאלה, כדי לזהות את מקום הנפילה של הכדור ולאסוף אותו לתוך המיכל, זאת החוויה שמלווה אותך או אותך בחיים עצמם. ריצה מתמדת, כמעט סזיפית וחזרתית, שמסתמת כל יום במותשות, ולא מאפשרת באמת מחשבה ועצירה להבין למה בעצם אנחנו רוצים אחרי מה. מה קורה שהמיכל מתמלא? ומה קורה אחרי שישנים? הכדורים מפסיקים לנחות או שהם ממשיכים לנחות בדיוק כמו אתמול? לאן זה הולך? מה קורה במסך הבא? אנחנו אפילו לא ערים, לא שואלים את השאלה הזאת, כי אנחנו באמת, באמת באוברדוינג מוטרף. וכמובן הסימן השביעי, אנחנו בסטרס תמידי, זה מתקשר גם לאוברדוינג, זה מתקשר לכל מה שאמרתי קודם, אבל חוויה של לחץ, חוויה של דאגנות, הסתכלות קדימה ונטייה לשעות הרבה ב-worst case scenarios, בתרחישי בלעות, פחד מהפנסיה, פחד ממה יקרה אם יפטרו אותי, או אם לצורך העניין אני במקצוע שלי לא יידרש יותר, או אם ההכנסות יפחתו, או מה יקרה עם הילדים, מה יהיה איתם, האם הם לומדים כמו שצריך, המון המון דאגנות ולחץ שמלווה את החיים, הם סימנים להימצאות באזור המצוינות שלנו, rather than אזור הגאונות שלנו, ואלה רק סימנים. מה הסימנים שאתם כן בגאונות שלכם? בואו נלך רגע לקוטב השני, החיובי. אז תשעה סימנים לזה שאנחנו פועלים באזור הגאונות שלנו, ואלה הם, העבודה שלך ממש לא מרגישה כמו עבודה. אתה עושה אותה כל הזמן, היא גם לא מוגדרת לתחום מסוים. את מרגישה שאת עושה את זה כשאת עובדת בעבודה הקרייריסטית שלך, אבל גם כשאת עם הבן זוג שלך או עם הילד שלך, זה עוד מאותו הדבר. את מבינה מה זה הדבר הזה שאת עושה, ואת נהנית ממנו כמו תחביב. כמעט אין הפרדה בין קודש לחול במובן הזה. את חיה את מה שאת עושה. הסימן השני זה שהיית עושה את הדבר הזה שאת עושה, גם אם לא היו משלמים לך, והרבה פעמים זה מתחיל ככה. אגב, אנחנו עושים את הדבר הזה שלימים יהפוך להיות אולי מקור הפרנסה שלנו, הקריירה שלנו, אבל הרבה פעמים זה מתחיל מזה שיש לנו לקוחות שלא משלמים לנו, ובכל זאת אנחנו מספקים את הסחורה שלנו, את השירות שלנו, את המוצר שלנו בהנאה מרובה. למה? כי זה מתכתב עם איזושהי חוויה פנימית מאוד מאוד מתגמלת. הסימן השלישי זה שמה שאתם עושים, את עושה, אתה עושה, אין לו טייטל ברור, אין לו ג'וב טייטל, אולי אפילו המצאת לעצמך ג'וב טייטל, ואני יכולה לתת כל מיני דוגמאות. יש אנשים שבדיוק עכשיו ראיתי עמוד באינסטגרם שנקרא מתחת לרדאר, חבר'ה צעירים שמוצאים שערוצי התקשורת והחדשות מדברים מעל הראש של צעירים, לא באמת מתכתבים עם הצורך של צעירים להבין מה קורה סביבם, והם החליטו להקים ערוץ באינסטגרם שמספק מענה וסיקור חדשותי בעבור צעירים. אז אף אחד לא מינה אותם, לא שכר את שירותיהם, לא מדובר בערוץ מסחרי, אלא בהמצאה שהם המציאו. הם המציאו לעצמם ג'וב טייטל, הם הפכו את עצמם לעיתונאים איתם עצמם, לקהל יעד נישתי מסוים מאוד. צריך להגיד שבעידן שבו אנחנו חיים כרגע, יש ממש הזמנה לכל אחד מאיתנו להבין מהו האזור הגאונות שלנו, ולהתחיל לגלם את התפקיד הזה. ותשימו לב שאני אומרת יש הזמנה, כיוון שאנחנו מסונכנים עם היכולות הטכנולוגיות שמקיפות אותנו. באמת היום כל אדם יכול לייצר לעצמו במה, לפתוח מצלמה, לייצר לעצמו ערוץ, לייצר דף באינסטגרם, ולהתחיל ליצור את היצירה שלו, לספק את הביטוי שלו. אז הרבה פעמים זה יכול להיות באמת לכאורה דברים שהם לא בחזקת מקצוע, שאי אפשר להגדיר אותם תחת איזושהי הגדרה של מנהל חשבונות, סוכן נסיעות, אינסטלטור, עורך דין, רופא, אלא איזשהו תמהיל יזמי מאוד מאוד ספציפי שכל אחד מאיתנו לוקח על עצמו. אני רוצה לתת אולי עוד דוגמה. אגב, זה לא חייב להיות יזמות או עבודה כעצמי. לפעמים גם אנשים שנמצאים כסחירים במקום עבודה, הם יגבשו את הדבר הזה שהם עושים, שהוא הגאונות שלהם, שאין לו טייטל והוא לא הוגדר בגבולות הגזרה של המשרה שלהם. לדוגמה, אנשים שלוקחים על עצמם לעשות אוטומציה לתהליך עבודה ידני, ולייצר איזשהו פאנל שמייעל כשיטת עבודה בעבור כולם את העבודה. ואני כבר נתקלתי בלא מעט אנשים שזאת הגאונות שלהם, לייצר אוטומציות. הם מזהים איזושהי תבנית, והם מייצרים אחת כזאת על מנת לשכפל ולייעל את העבודה. אז יש דוגמאות שונות לחלוטין, מעולמות שונים לחלוטין, שאחד הסימנים להם זה שזה לא תחת איזושהי הגדרה מאוד ברורה של ג'וב טייטל. סימן רביעי זה שאנחנו חווים מן פרצי יצירתיות וסקרנות כשאנחנו נמצאים באזור הגאונות שלנו ופועלים בתוכו. כלומר, אנחנו נמצא את עצמנו במין המון רעיונות, אז תחושה של פוריות מאוד מהותית. זה יקרה לנו בכל מיני רגעים, לפני השינה, כשאנחנו מתעוררים בבוקר, בחרגי חופשה, ואנחנו נרצה לכתוב לעצמנו רעיונות, אנחנו נחיה את זה, או שאנחנו נזהה את הסקרנות הזאת דרך זה, שאנחנו ממש לא נדע סובה, ונרצה ללמוד עוד ועוד ועוד מתחום הידע הזה, שאנחנו פועלים בתוכו, והוא מסקרן אותנו, בלי דדליינים, בלי קשר למבחן שאנחנו צריכים לעבור, כי זה חוג שאנחנו לומדים באוניברסיטה, או כי יש לנו מצגת שאנחנו צריכים להגיש בעבודה. יש לנו סקרנות פנימית שלוקחת אותנו מנביאה עצמית ללמידה ולהתפתחות ולעוד ועוד מהיכרות עם הדבר הזה. אגב, למידה היא לא תמיד קריאה של ספרים. יש אנשים שהלמידה שלהם היא למידה בידיים. זה אנשים שירצו ליצור עוד ועוד חומרים או בישול או עבודת קרמיקה, והלמידה שלהם תהיה למידת פרקטיסינג, אוקיי? תרגול ואימון. יש אנשים שהלמידה שלהם היא למידה שמתרחשת כשהם נפגשים עם אנשים אחרים ולומדים מהם או מנהלים דיאלוג איתם. אז יש כל מיני דרכים ללמוד, אבל כשאנחנו מזהים את הסקרנות המשמעותית שלנו לתחום או לגוף ידע, זה מספר לנו סיפור, מרמז לנו על אזור הגאונות שלנו. הסימן הבא זה כשאנחנו עוקבים אחרי החור שלנו. אנשים שנמצאים באזור הגאונות שלהם, בהרבה מובנים, מתכתבים עם פצע עבר שלהם. אני יכולה לשתף שאני לא בכדי עוסקת בתחומים שקשורים ל-well-being שלנו. אני חושבת שזה אחד הדברים שהיה מאוד מאותגר בימי חיי, הגם שלכאורה הנסיבות היו אמורות להבטיח well-being ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני חוויתי הרבה מאוד נקודות בחיים שבהם רווחת חיי או איכות חיי התעררה, ובאמת זה עלה בי שאלות, למה? ולמדתי באמצעות הדבר הזה להכיר את המכניזם שלי, אבל גם מכניזם של בני אדם בכלל, וזה עזר לי מאוד לזקק את הפער בין מה שלכאורה אמור לספק לנו תחושת well-being אמיתית, לבין מה שבאמת מספק לנו תחושת well-being מתמשכת. אז זו דוגמה לפצע עבר שמלווה לדוגמה אותי, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני מכירה עוד הרבה מאוד אנשים עם פצעי עבר שונים. אנשים לדוגמה שדימוי הגוף שלהם היה מאוד מאותגר במהלך הילדות שלהם, ועם השנים כשהם למדו לעבור את הגשר הזה ולרפא את הפצע הזה ולהתנהל במערכת יחסים מיטיבה ומזינה ומבריאה עם הגוף שלהם, הם מעוניינים להעביר את הגשר הזה הלאה לאנשים אחרים ולספק להם דרך כדי שגם הם יבריאו את מערכת יחסים הרעילה שהם מנהלים עם הגוף שלהם, וכדי שגם הם ישביחו את המבט או שהם שוספים בעצמם כשהם עוברים מול מראה. אז זה יכול להיות סוג של פצע עבר שאנשים מתכתבים איתו, אבל לא רק. יש אנשים שהקלפים שאיתם הם נולדו, הייתה לכאורה עם נתונים מוגבלים, והתחושה שלהם הייתה שההזדמנויות שלהם מוגבלות, שהם לא יכולים להתפתח, לצמוח, להצליח, להשפיע על אנשים, בגלל האזור הגיאוגרפי אליו הם נולדו, המשפחה שאליה הם הגיעו, אולי רמת ההשכלה שהמשפחה שלהם החזיקה בה, אולי מצב הכלכלי, שהם חיו בתוכו, וכשהם הצליחו בכל זאת להתעלות, להתנייד מעל, או לייצר ניוד חברתי, כן, ולפרוץ את תקרת הזכוכית שלהם, השאיפה שלהם זה לאפשר לילדים אחרים, צעירים אחרים, שגם הם זכו לחוויית חיים עם תקרת זכוכית נמוכה, להבין שגם תקרת זכוכית נמוכה היא שבירה, ושאפשר לפרוץ אותה, וגם להראות להם אולי ולתת השראה לגבי הדרך. אז יש כל מיני דרכים לזהות אנשים שנמצאים בגאונות שלהם, בהתכתבות עם החור האישי והפרטי שלהם, או הפצע, פצע העבר, פצע הילדות שליווה אותם. סימן נוסף הוא שאנחנו מרגישים שאנחנו באותנטיות, שאנחנו באמת באמת מביאים את עצמנו, שאנחנו לא צריכים לזייף אותנו, שאנחנו לא צריכים להלביש על עצמנו איזשהו שריון, להתאמן על ללבוש את החליפה הנכונה כדי להיראות בתפקיד שלנו, אלא שאנחנו באמת, כשאנחנו נמצאים ופועלים באזור הגאונות שלנו, אנחנו מביאים סוף סוף את עצמנו כמו שאנחנו. סימן נוסף זה תחושת חופש. אני חושבת שאנשים שנמצאים באזור הגאונות שלהם מרגישים שהם ממש זוכים בחוויית השמיים הם הגבול, והסימן האחרון זה שכשאנחנו פועלים באזור הגאונות שלנו, אין לנו תחושת זמן, הזמן טס לנו, פשוט אנחנו במה שנקרא flow. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה רובנו לא זוכים לפעול רוב הזמן באזורי הגאונות שלנו? אז צריך להגיד שזה קשור לכמה אלמנטים. הראשון שבהם קשור לזה שאנחנו נמצאים בתפר בין עולמות, והעולם הישן, העולם התעשייתי, הוא עולם שביקש לייצר שטנץ. הוא לא עודד כל אחד מאיתנו לבטא את הייחודיות שלו, אלא להפך, העולם הישן ביקש לייצר בפס היצור האנושי תוצר דומה. למה? כי בסופו של דבר היינו צריכים להנפיק עובדים שיאישו את פסי היצור של מפעלים. ומפעל, אנחנו יודעים להגיד, העבודה שם היא מאוד חזרתית. היא לא דורשת שיקול דעת, היא לא דורשת יצירתיות, היא לא דורשת סקרנות, אפילו לא דורשת למידה משמעותית. היא דורשת רק הרבה שעות עבודה, או כמות שעות עבודה שתייצר פרודוקציה, ולעשות עוד מאותו דבר. אז עד היום, עד לא מזמן למען האמת, העולם ביקש אפילו למחוק את הזהות הייחודית שלנו, ו... באמצעות קורי תוך, כן, ומוקדי סוציאליזציה, כמו בתי ספר, יצר אחידות. אז אפשר להגיד בעצם שהסללה שלנו הייתה כזאת שביקשה שאנחנו נגיב, כן, לדרישות של החוץ מאיתנו, ופחות נכיר את האיחוד הספציפי שכל אחד מאיתנו מחזיק בו. במילים אחרות, בכלל לא שאלו אותנו מה התשוקה שלנו, מתי אנחנו במקסימום שלנו, ומתי טס לנו הזמן, ואנחנו יותר נדרשנו לספק תלמידאות טובה, ציונים טובים למה שהצניחו והנחיתו עלינו. אפילו אפשר להגיד שבמקומות שבהם כן ביטנו אלמנטים יצירתיים, הרבה פעמים היו מי שקיבלו לנו את זה תחת ההגדרה שזה לא מפרנס, נכון? זה רק תחביב. אתה לא תצליח לחיות מציור, או את יודעת כמה מעט רקדניות מגיעות באמת לפיק ומצליחות להתפרנס מזה. אז אולי זה הנושא השני. הסלילו אותנו לשאלות של מה מפרנס אותנו, ולהתקרקע לעולם ריאלי וסטטיסטי, לא לפנטז ולא לחלום בהקיץ. בהרבה מובנים לימדו אותנו כל הזמן לחשוב על פלן בי, ומי שחושב על פלן בי, מפחית את האמון שלו בפלן A. עצם השאלה מה פלן B, מספר לנו שלא כל כך מאמינים שפלן A שלנו הוא התוכנית היחידה שבסופו של דבר גם תתאפשר. אז אנחנו מאוד מאוד התקרקענו ופחות חלמנו. הסיבה השלישית היא שאנחנו עסוקים מאוד בלבקר את עצמנו. הביקורת עצמית היא הפנמה מהחוץ, אנחנו הפנמנו קולות שהתרכזו בהן, במה שחסר סיכוי, וכתוצאה מזה גם הפחתנו את האמון שלנו בעצמנו לזרוח, לבלוט. אנחנו לא רואים בעצמנו בכלל, אפילו מושג הגאונות הוא מושג שיכול לייצר אצל הרבה מאיתנו אנטגוניזם. לימדו אותנו שגאונים יש מעט מאוד, בטח לא אנחנו, ושהבקשה לבלוט היא סוג של חטא, היא סוג של חוסר ענווה. הסיבה הנוספת שבגינה אנחנו לא נמצאים באזור הגאונות שלנו, או ממיתים להיווקר בו, קשורה לאסטרטגיות החיים שלנו שהפנמנו בין השאר מהחוץ. צריך להגיד שאנחנו חיים בעולם מאוד פרפקציוניסטי, ופרפקציוניזם ששואף לשלמות, לאידאות, מקיף אותנו בכל כך הרבה מובנים. אנחנו מוקפים בסיפורים על אנשים שעשו את זה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד עידוד לנסות להיות הכי טובים בהכל, גם להיות האמא הנוכחת, המתקתקת שמג'נגלת את עצמה גם עם קריירה מאוד מאוד מצליחה ועם השכלה גבוהה ועושה את כל הדברים האלה תוך כדי שהיא גם מתאמנת ושומרת על גזרתה, מזינה את עצמה באופן בריא, אם אפשר, עם אוכל מבושל בבית, וגם נראית צעירה לגילה, כי גם להזדקן זה סוג של חטא בעידן שבו אנחנו חיים. אז הפרפקציוניזם הזה כאסטרטגי שכולנו, ואני לא אומרת את זה אגב בהתנסות, כיוון שאני מחזיקה באסטרטגית חיים כזאת, ואני מכירה אותה היטב, הרחיק אותנו מאוד מאוד מהיכולת שלנו להתפתח. כשאנחנו חיים בעולם פרפקציוניסטי, אנחנו הולכים על בטוח, אנחנו חייבים להצליח, אנחנו חייבים להיות אחי, ולכן אנחנו מכניסים את עצמנו מראש לזירות, שבהם הביטחון שלנו הוא חד משמעי, הוא מתקרב ל-100% ודאות, ואנחנו נמנעים מהתפתחות. כדי להיות באזור הגאונות שלנו, נדרש ויתור על התוצאה, על ודאות, והיכולת ללכת עם הסקרנות שתוביל אותנו לעולמות מתפתחים, כשאנחנו עוד לא יודעים אפילו לאן הם לוקחים אותנו ומה יתגלה מעבר לפינה. הצד השני של פרפקציוניזם, הקוטב השני שלו זה הימנעות, זאת אומרת, אם אנחנו חייבים להיות הכי, אז או שאנחנו רודפים אחרי המושלם, במקומות שבהם אנחנו יכולים להבטיח את השגתו, או שאנחנו פשוט יוצאים מהמשחק, אנחנו לא במרוץ, אנחנו לא מתחרים, אם אני מבינה שהכי הרבה שאני יכולה לצורך העניין לקבל בציון במבחן הזה הוא 70, אז עדיף לי לא להגיע בכלל למבחן ולא להגיש אותו, ואז אני לא יחשב כמישהי בינונית, אלא אני פשוט לא ניגשתי. היא לא הייתי ניגשת, אולי הייתי מצליחה. יש לי איזה מין הגנה כזאת, ההימנעות מגנה לנו מפני התמודדות עם החיים, והחיים דורשים אומץ שכרוך בכישלון ובכישלונות, אגב לא אחד ולא שניים, שכרוך בתחייה ובפגיעות, כי מי שבוחר לחיות ייפגע וידחה. אז כשאנחנו בפרפקציוניזם, אנחנו עסוקים בלהבטח את עצמנו. ההבטחה הזאת, הבטחה באלף ובהי, מייצרים התרחקות מהיכולת שלנו להמציא, לחדש, להתפתח, להתאתגר. אז זה רק חלק מהסיבות למה אנחנו נוטים לחיות באזור המצוינות שלנו. אבל השאלה הבאה היא, איך אפשר לדשן את אזור הגאונות שלנו? ובעצם אני אגיד שזה מתחיל ממה לא לעשות. ואתם יודעים, אני מדברת הרבה על במטאפורה הזאת, על משחק חם-קר עם החיים. אתם זוכרים שפעם שיחקנו חם-קר? חבורת ילדים התמינה איזשהו אוצר נחשף במרכאות, באיזשהו מקום מחבו. ואחד הילדים שלא היה ער למקום המחבו, נדרש למצוא אותו, והילדים נתנו בו סימנים, מתחמם ומתקרר, כפור ומתלהט. ואם מתחמם, הילד ידע שהוא מתקרב לאוצר, ואם הכיוון הוא קר, הוא ידע שהוא מתרחק. תארו לכם שזה המשחק שלנו עם החיים. אנחנו משחקים חם קר כל הזמן, והחיים נותנים בנו סימנים. הם צועקים לנו, מתחמם, מתלהט, והם גם לוחשים לנו, מתקרר, כפור. אז אנחנו מתחילים מלהבין את זה. במקומות שבהם לא נעים לי, משעמם לי, אני לא נהנית, אני סובלת, אני מתרוקנת, שווה להתחיל לסמן אותם ולנסות לראות איך אני יכולה לא לעשות, לא להיות שם. להתחיל לזוז מאזורים שמספקים או שמשבשים ביכולת שלי להתחמם ולהתלהט. אז זה מתחיל ממה לא לעשות, והרבה פעמים תהליכים משמעותיים של טרנספורמציה מתחילים דווקא ממה לא. אנחנו לא יודעים מה כן. אנחנו קודם כל צריכים לקלף את מה שאנחנו עושים כרגע. כשאנחנו מחשבים מסלול מחדש, אנחנו קודם כל צריכים לעזוב את המסלול שאנחנו נמצאים בו. לחזור לתחילתו, כדי לבחון עכשיו לאן פונים, בתוך הצומת שממנה הגענו לפה. זה דורש סבלנות ותהליכיות, ומתחיל במה לא. השאלה השנייה ששווה לשאול, אם אנחנו רוצים לדשן את אזור הגאונות שלנו, זה מתי נטענו? מתי זה כן יתחמם? זאת אומרת, מה הם הפעולות שאנחנו עושים? או עם מי אנחנו נמצאים? עם איזה אנשים אנחנו נמצאים? או באיזה מקומות אנחנו נמצאים? שמספקים לנו חוויה של בוסט אנרגטי, שעושים לנו טוב. אנחנו עוד לא שואלים שאלות על משמעות, עוד לא שואלים שאלות על ייעוד ולא על שליחות. אנחנו מתחילים משאלות שקשורות לסבל מול הנאה. As simple as that, חם מול קר. ולכן השאלה השנייה תהיה, מתי זה יתחמם? תכתבו לעצמכם את הרגעים האלה שבהם נהניתם, או את האנשים שאיתם אתם מרגישים במיטבכם, או את המקומות, ממש מקומות פיזיים, גיאוגרפיים, שעושים לכם טוב. זה כבר מספק לנו איזושהי הצצה לתוכנו. הסימן הנוסף השלישי, לגבי, או הדרך, סליחה, השלישית, לגבי איך לדשן את הגאונות שלנו, זה לייצר רגעים ואיים מתים. אנחנו בעולם של הפרעת קשב והסחות בלתי נגמרות, אנחנו כמעט לא נפגשים עם עצמנו, כמעט לא מחוברים על עצמנו. רוב הזמן אנחנו אפילו לא הורים למה אנחנו מרגישים. כשאנחנו מייצרים תודעה תאורה באמצעות נשימה, באמצעות מדיטציות, אנחנו מתחילים לשים לב אלינו. מדיטציה זה תשומת לב בלתי שיפוטית למה שקורה עכשיו. אנחנו מתחילים לשים לב למה שקורה. למה אני חשה? למה אני מרגישה? וכשאני מתחילה לשים לב אליי, אני מתחילה להיכנס פנימה, אני מתחילה להפנות זרקור לתוכי, אני כבר מתחילה מסע שמתחקה אליי, לאזור הגאונות שלי, לייחודיות שלי. הצעד הרביעי זה להימצא בטבע. אזור הגאונות זה הטבע שלנו. מי זאת האני הטבעית? עוד לפני כל המסכות, הפסדות, האסטרטגיות, מי זאת דנה, כמו שהייתה אמורה להיוולה, הנשמתית, שזה הקוד העליון שאיתה היא נולדה לעולם. מה הטבע שלי? לתשובות האלה קל יותר להגיע כשאנחנו נמצאים ונטענים בצ'ארג'ר שלנו, במטען שלנו שהוא הטבע. הימצאות בטבע, בין אם זה ביער או בים או במדבר, היא מתאינה אותנו והיא מספקת לנו חיבור לתוכנו ולעצמנו. והדרך החמישית, הצעד החמישי בחזקת דרך לדשן את הגאונות שלנו, זה באמת להתחיל, אם לא התחלנו כבר, ולהמשיך אם כבר התחלנו, להכיר תודה על מה שכן מתקיים בחיים שלנו, והוא מיטיב איתנו וחיובי. איך? בכתיבה של מה? של שלושה דברים קונקרטיים שקרו לי במהלך היום, שאני מודה עליהם, שאני גאה בהם, שהיו יפים וטובים ומהנים בעבורי. אנחנו לא מלבינים נקודות שחורות מהיום שעבר. אני לא מחפשת את הברייט סייד של הרגעים שנתפסו אצלי כשליליים. אני מראש מחפשת במחקר החדש הזה, בהכרת התודעה הזאת, את הרגעים שנתפסו אצלי מראש באופן חיובי. אז הנה חמישה צעדים. אז מה היה לנו בפרק הזה? דיברנו על סימנים, בהצצה קצרצרה, רק דוגמאות לאיך זה מרגיש כשאני לא פועלת ממש באזור הגאונות שלי, שאני לא עוקבת אחרי השליחות שלי, אחרי הייעוד שלי, תחושה שאני לא באמת תורמת, אני לא באמת מספקת ערך לעולם, אני מרגישה קצת משועממת, אני מרגישה שאני מוקפת בשגרה, אני מרגישה שאני לא יודעת אפילו מה החלום שלי, ובוודאי שלא מגשימה אותו, אולי אפילו מרצה ומגשימה חלומות של אחרים. מתי אני יודעת להגיד שאני דווקא כן? איזה סימנים יש לי לזה שאני כן באזור, כשאני מזהה שמה שאני עושה לא מרגיש כמו עבודה, הוא לא מרוקן אותי, הוא לא מתכתב בכלל עם השורש עבדות או עבד, הוא קשור יותר לעשייה, הוא מסקרן אותי, אני יצירתית שם, אני מרגישה את זה בפרצי יצירתיות שנובעים מתוכי, אני מרגישה את זה בזה שאני חווה חוויה של השפעה על אחרים, אני זוכה לתחושה עילאית שבה אחרים מספרים לי לתרומה שלי, על הערך שאני מספקת בעבורם. יכול להיות שאין טייטל ברור למה שאני עושה, בין אם אני שכירה ובין אם אני עצמאית, אני עושה משהו שהוא כמו מין הדבר הזה שאני ממציאה, שאני עושה בדרכי הספציפית שלי. אני מאוד אותנטית כשאני בגאונות שלי. אני לא צריכה לזייף אותי, אני לא צריכה להסתיר אותי, אני לא צריכה ללבוש איזה מין שריון כזה. זאת אני. יש לי תחושת חופש מאוד משמעותית, הזמן שלי אף, וייתכן גם שאני עוקבת אחרי פצע ילדות שלי, איזה חור שהביוגרפיה שלי עוקבת אותו, שהצלחתי to overcome it, הצלחתי להתגבר עליו, לרפא אותו, ואני רוצה, זאת השליחות שלי, להנגיש את הדרך להתגבר על הפצע הזה, בחזרה לעולם, לקהלים שיכולים להתכתב עם זה, שחווים גם את אותו פצע. הסברנו גם למה אנחנו נוטים לא להימצא באזור הגאונות שלנו, איך זה קשור לעולם תעשייתי, איך זה קשור לעולם שבו העבודה שנדרשנו לה הייתה עבודה חזרתית, נטולת שיקול דעת עד כמה היום העולם השתנה, ודווקא הוא מבקש מאיתנו, בגלל הרובוטים, בגלל אוטומציות, בגלל ה-AI, דווקא עכשיו אנחנו זוכרים חזרה לעדנה, האנושיות שלנו מבקשת שוב לזכות למלוא תשומת הלב, כיוון שאנחנו פחות טובים מרובוטים בלהיות רובוטים, אנחנו זקוקים להפסקת אוכל ולהפסקת שינה, מה שרובוטים לא זקוקים להם, אנחנו פחות אולי מדויקים בתוצרים שלנו. מצד שני, לנו יש שיקול דעת, אנחנו מחזיקים בעולם רגשי אחר ומפותח, אנחנו יכולים להביא איזושהי כוונה אחרת ולעשות עבודות שהן לא חזרתיות. אז במובן הזה, העולם הנוכחי מבקש אותנו בתור עובדי ידע יצירתיים ופחות עובדים חזרתיים. נגענו גם בנושא הזה של פרפקציוניזם ושל רדיפה אחרי המושלם, עד כמה זה מרחיק אותנו דווקא מעולמות ההתפתחות, ההתנסות, החקירה, שמחייבים כשאנחנו נמצאים באזור הגאונות שלנו, ובסוף גם נגענו בכמה כלים שיאפשרו לנו לדשן את הדבר הזה שנקרא אזור הגאונות שלנו. זה מתחיל ממה לא לעשות, מה מרוקן אותי, מה מתקרר לי, מתי לא נעים לי, ומה כן לעשות, מה מחמם אותי, מתי נעים לי, מה מתאין אותי. דיברנו גם על רגעים מתים, על איים מתים, מדיטציות, נשימות, כאלה שמאפשרות לנו לייצר תודעה, תאורה, להשקיט את האזור הסטרספול של האמיגדלה, לתקצב את האזור של הקורטקס הקדמי, ודיברנו על זה שאנחנו אמורים להימצא בטבע, זה עוזר לנו להתחבר אל עצמנו פנימה, וכמובן להכיר תודה. אז אני מזכירה לכם, בחודשים האחרונים יצרתי בעבור לכם תוכנית חדשה של 12 מפגשים, 3 שעות כל מפגש, מפגשים פרונטליים במקום פסטורלי, מוקף בטבע, שמאפשר גם אינטימיות לעבודה משמעותית, לתהליך פנימי של התפתחות מרתקת ב3 רכיבים, רכיב אינטלקטואלי שבו אנחנו ממש נלמד תיאוריות, מודלים, ידע, כדי להכיר את המכניזם הזה שנקרא אדם, מהם המטרות שלנו, איך אנחנו פועלים, למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים, רכיב רגשי, סובייקטיבי, למה דווקא אני פועלת ככה? מתי מתרגרים אותי? מתי לוחצים לי על איזשהו כפתור שמספק לי תחושת איום וסכנה? איך אני מגיבה כשזה קורה? איך זה מתקשר לסיפור שלי? איך אני יכולה לבסט את החוויות האלה שמאיימות עליי ומלחיצות אותי, ואיך אני יכולה להתחיל להכיר את הייחוד שבי, טביעת האצבע הייחודית שאני, את הדבר הזה שמבחין ביני לבין יתר האנשים, ואיך עשוי לספק תרומה משמעותית לאלה שמקיפים אותי, אזור הגאונות שלי. ולבסוף הרכיב הגופני, כל מפגש כזה ילווה גם בירידה לגוף, בעבודה עם נשימה, עם ריקוד, עם מדיטציות, כדי להתחיל להניע ולדשן את הבקשה שלנו לחיות חיים מאוזנים, הוליסטיים ומשמעותיים. אז התוכנית הזאת הולכת להיות מושקת למספר מצומצם, מספר מקומות מוגבל. מי מכם שרוצה להצטרף אליה, אתם יותר ממוזמנים, אני אשמח להכיר אתכם לעומק. בדף שמצורף כאן, אתם תמצאו את כל הפרטים, וכרגיל נסיים בתעלו בטוב ושבוע טוב.